בדיוק אמרנו בשיעור הקודם שזה מזל שציקי פה, כי ככה אפשר לשאול כל מיני, כי אז הוא שואל את כל השאלות שכאילו אסור לשאול.
מה אסור לשאול?
לא זוכר, הוא שאל איזה כל מיני דברים.
זה שאמרת את זה לפני הרב, זה אומר שמותר.
אז אני חוזר בקצרה על מה שדיברנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר היו למעשה שני חלקים. החלק החשוב היה שראינו שיש סיפור על מיכאי ובן ימלה בספר מלכים, שחוזר גם כן בספר דברי הימים.
תביא לך כיסא.
שוב התחיל.
ראינו שספר מיכה זרוע בהמון המון המון רמזים מימי, זאת אומרת מהסיפור של מיכאי ובן ימלה.
איפה מיכאי ובן ימלה?
אז הסיפור של מיכאי ובן ימלה מופיע במלכים א' פרק כף בערך
כף
א', כן, כף א', איך אתה רואה? זה כתוב, אבל נראה לי שזה טעות, זה כף ב' אולי. מצאנו בסוף שזה כף ב', כן, זה פרק
כף ב', מה הדף של היום זה?
כן, רגע, אז אולי באמת נחלק אותו.
זה פרק כף ב'?
כן, פרק מלכים א', פרק כף ב'. עכשיו אני חוזר בקצרה לסיפור, ואחר כך בקצרה על הרמזים, ואחר כך נשלים את השיעור הקודם, אחר כך נמשיך. אז בסיפור על מיכאי ובן ימלה, הסיפור הוא שאחאב מעוניין לצאת למלחמה נגד הארמים שגזלו ממנו את העיר רמות גלעד שנמצאת בעבר הירדן המזרחי. אחאב מחכה לשעת הכושר, שלוש שנים הוא לא עושה מלחמה נגד הארמים, הוא כבר עשה מעשה חמור שבמלחמה האחרונה שהייתה לו עם הרם הוא שילח חופשי את המלך שלהם, את בן הדד, וכעת הוא מחכה שלוש שנים. מלך בן הדד שנשלח מתוך הבטחה שהוא יחזיר הערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב וחולצות תשים לך בדמשק, כאשר הוא לא עושה, לא מקיים את
ההבטחה שלו.
פה לא משנה, לא נכנס לזה. והוא מחכה יהושפט שהוא מלך יהודה והוא מחותנו של אחאב, הם מחותנים למרות שיהושפט הוא צדיק ואחאב הוא רשע. יהושפט בא לבקר אותו בשומרון, וכשיהושפט מגיע אז אחאב שואל שאלת תם את החבר'ה שלו, את העבדים שלו. הוא אומר להם, הידעתם כי לנו רמות גלעד ואנחנו מחשים לקחת אותה מיד מלך הרם? רמות גלעד היא בעצם שייכת לנו ואנחנו שותקים. ואז הוא פונה ישירות בעצם מתכוון מההתחלה שיושפט ישמע, ואז הוא פונה ליושפט ואומר לו, תלך איתי למלחמה רמות גלעד? אז הוא אומר לו, כן, מבחינתי כן, כעמי כעמך כסוסי כסוסיך, כמוני כמוך, כעמי כעמך כסוסי כסוסיך, בטח שאני הולך איתך, אבל אני לא יצא לשום מלחמה בלי לשאול את דבר השם, אז בוא נדרוש כיום את דבר השם. ואז מעמיד אחאב 400 נביאים שנדמים כנביאי השם, והוא שואל אותם, אלך רמות גלעד למלחמה עם מחדל? ואז כולם 400 איש אומרים לו, עלה ונתן השם ביד המלך. ויהושפט רואה את המופע המדהים הזה, מופע להטוטי הזה, והוא כבר יודע בליבו שזה הכל פה שקר, כי הוא יודע שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. אז הוא פונה לאחאב בעדינות ואומר לו, אין פה נביא להשם עוד ונדרשה את השם מאוד טוב? אז הוא אומר לו, כן, יש אחד, אבל אני שונא אותו, הוא תמיד אומר עליי דברים רעים, קוראים לו מיכאי ובן ימלה. אומר לו יהושפט, אל יאמר אדוני המלך כן. ואז הם שולחים שליח לקרוא למיכאי ובן ימלה. בדרך השליח הוא ככה, אתה שומע עוז, הסתכל עליי, מכניס מרפק ככה לתוך מתוך הצלעות של מיכאי. הוא אומר, תשמע, כולם מדברים טוב, כולם אומרים דברים טובים למלך, שילך לרמות גלעד, הוא יצליח במלחמה, תעשה טובה. אל תהרוס, תהיה, הנה דברך כדברכם, ודיברת טוב. אז הוא אומר לו, אני בשם השם אומר רק אמת. ואז הוא מגיע אל אחאב, ואחאב אומר לו, אלך למלחמה רמות גלעד עם אחדיו. אז הוא אומר לו, עלה.
איתו נוסח. עלה
והצלח, נתן השם ביד המלך.
אבל הוא לא אמר לו, כה אמר השם, כי הוא לא אמר לו גם מה אמר השם. אז הוא אומר לו, עד כמה פעמים אני משביעך, אשר לא תדבר אלי רק אמת בשם השם?
מי אמר את זה?
אחאב. הוא הבין, כנראה עשה קריצה כזו. אמר לו, יאללה.
אני הבנתי שהקריצה הזו שאמרת אותו נוסח של כל הנביאים הקדמים, חזר על אותו נוסח.
אז הוא אמר לו, נו, תגיד את האמת. הוא עשה שם איזה קריצה ברורה.
תגיד את האמת,
יושפן? לא, אחאב. אחאב מבין, הוא עשה איזה קריצה כזה. עלה ונתן השם ביד המלך, משהו כזה. הוא עשה משהו שהיה ברור שהוא לא אומר את האמת. אז הוא אמר לו, נו, תגיד את האמת. אני משביע אותך שתגיד את האמת. אז הוא אמר לו, אתה רוצה לשמוע את האמת? ראיתי את כל ישראל, אני בחזון נבואתי ראיתי את סוף המלחמה, וראיתי שכל ישראל נפוצים על הערים כצון אשר אין להם רועה. ויאמר השם, לא אדונים לאלה, ישובו איש לביתו לשלום. זאת אומרת, בעצם רומז לו מיכה ובן עמלה, לאחאב, כולם יחזרו איש לביתו לשלום חוץ מהאדון שלהם. מי זה האדון? המלך אחאב. הוא מסתכל אחאב על יושפט.
רגע, ולא יושפט?
לא, יושפט לא יקרה לו כלום.
למה?
כי הוא לא בעסק.
אבל הוא גם אדון שלהם.
הוא לא בעסק, הוא כבר ניבא לו. נכון, הוא מלך יהודה. הוא כבר ניבא לו שהוא ימות במלחמה. לא משנה. בקיצור, לא הוא, לא יושפט, רק אחאב.
שרואה את ישראל.
אה? כן, רואה את ישראל נפוצים להרים קצון אשר עליהם.
אפשר להגיד שזה עם ישראל.
כן, זהו.
אז אומר לו, אמרתי לך שהוא תמיד מדבר עליי
רע.
אז הוא אומר לו,
מי אמר למי?
אחאב ליהושפט. אז הוא אומר, אתה רוצה באמת לשמוע מה ראיתי? ראיתי את השם יושב על כיסאו וכל צבא השמיים ניצבים עליו מימינו ומשמאלו. ויאמר השם, מי יעלה ויפתה את אחאב ייפול ברמות גלעד? וזה אומר בכו, וזה אומר בכו. ואז יצאה הרוח ועמדה לפני השם ואמרה, אני אפתם. אמר לה השם, במה? אמרה לו הרוח, עצב הייתי רוח שקר בפי כל נביאיו, שישכנעו אותו לעלות לרמות גלעד למלחמה. ואתה, הנה נתן השם רוח שקר בפי כל נביאיך האלה, והשם דיבר עליך רעה.
אז הוא כאילו, היה לטובתו.
מה?
בסופו של דבר זה לטובתו.
כן.
הנביאים לא שמנו אותם בסדר.
בטח לא תמך. הוא אומר לו, תשמע, תאמין לי, אתה תמות אם אתה תלך למלחמה הזו. בקיצור, אז צדקיה בן כנענה, הוא היה ראש ה-400 נביאים האלה.
300.
400. ב-400 נביאים האלה, המספר הזה הוא מאוד, איזה אסוציאציה הוא עושה למישהו
שאלה? אלה שהיא מזבל.
איזבל, 400 נביאי השירה, אוכלי שולחן איזבל.
מי היה בתוכם?
אז בתוכם ראש להם היה צדקיה בן כנענה.
מי שמלמד על נזקי קרס.
כן, על
כן. אז הוא, זה לקוח, כן, אמרנו שהפסוק הזה לקוח בבקמה. אז הוא לקח, הוא עשה קרני ברזל, הוא אמר, כה אמר השם, באלה תנגח את הרם.
והוא אומר, וקרני הם כמה.
הוא התכוון לרמוז לו, אתה ממנשה, אחאב היה ממנשה, אתה מבני יוסף, כנאמר בך קרני ראם, קרנב בהם, עמים ינגח, אז בקרניים האלה אתה תנגח את הרם עד כלותם. אז כעת, כאשר הוא שומע שמיכאיו בן עמלה מאשים אותו ואת כל הכנופיה שלו בנבואת שקר, הוא בא אל מיכאיו. עכשיו, חז"ל אומרים שהוא באמת כנראה היה פעם נביא אמת, צדקיה בן כנענה.
כל הארמונות נביאים האלה הם נביאי אמת או ש...
נביאי שקר, כנראה נביאי אשרה. כי המספר הזה 400... אחאב באמצע עשה איזה שחצי תשובה.
למה חז"ל אומרים שפעם הוא היה נביא אמת?
כי הוא אומר, איזה רוח, עבר רוח השם אותי לדבר אותך. זאת אומרת, מה? איזה עבר רוח השם מאותי לדבר אותך? אותך כתוב?
איך שאמרת?
אותך. הוא נותן לו סתירת לחי. הוא אומר לו, איך זה פתאום אתה נהייתה הנביא? הוא נותן לו סתירת לחי בפני כל הציבור, למיכאי ובן עמלה. והוא אומר, מתי רוח השם עברה ממני לדבר איתך? אז אומר לו, מיכאיו, מיכאיו בן נמלה, הנך רואה ביום ההוא אשר תבוא חדר בחדר להיחווה. זאת אומרת, צדקיה בן כנענה נתן לו סטירת לחי. אמר לו, איך אתה מתחצף להגיד שפתאום, מה, פתאום אתה הנביא? וואלה, מעניין. לא שמתי לב שעבר רוח השם מאיתי לדבר אותך. נותן לו סטירת לחי.
אז מיכאי עונה לו.
אז מיכאי אומר לו, תשמע, אתה ביום הזה שזה יקרה, שבגללך מלך ישראל ימות במלחמה, בגלל נבואת השקר שאתה ניבאת לו, אתה לא תמצא, לא תעז להראות את הפרצוף שלך ברחוב. אתה תבוא חדר בחדר להיחווה. אז אומר לו, ואז מבקש מלך ישראל, קחו את מיכאי, שימו אותו בית הכלא, עד שובי בשלום, תאכילו אותו לחם צר ומים לחץ, עד שובי בשלום. זאת אומרת, אחאב אומר, אני את המשפט של מיכאיו על נבואת השקר שלו יעשה, את משפט, משפטי, את המשפט שאני צריך לעשות במיכאיו על נבואת השקר שהוא העז להתנבות לי, אני אעשה כשאני אשוב בשלום מן המלחמה. כשזה יהיה ברור שהוא יתנבא נבואת שקר. אז לכן תיקחו אותו, שימו אותו בית הכלא, תאכיל אותו לחם לחץ, מים לחץ, עד בואי בשלום.
למה לא כתוב מה קרה שם בסוף? הרסו את הסרט.
ברור מה קרה שם בסוף. כתוב שהוא מת בהמשך המלחמה.
לא, אבל מה היה עם
מיכאי? הוא התחלש ממך בחדר.
כן, כאילו, שעשו ציטי...
עד בואי בשלום. ואז הוא אומר, אומר לו מיכאי, לפני שמכניסים אותו לכלא, תופסים אותו כבר באוזן, או לא? אז הוא אומר, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר אדוני בי. ויאמר, שמעו עמים כולם. תזכרו מה שאמרתי, כתבו את זה. אם אחאב חוזר בשלום, אני שקרן. מזכיר את מה שמשה אמר.
נכון.
לא השם שלחני. אם כמות כל אדם ימותון אלו, פקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם שלחני. אז הוא אומר, תכתבו את זה, תכתבו מה שאמרתי, אם שוב תשוב בשלום, לא דיבר על אדוני בי. תרשום, תרשום. באמת למעשה, כל מה שמיכאיו התנבא, הכל קורה בדיוק. אף אחד, מלך ארם מצווה את החיילים שלו לא ללחם את הקטון ואת הגדול כי אם את מלך ישראל לבדו. מלך ישראל מחשש שיתפסו אותו, אז הוא מתחפש לחפש. לחייל פשוט, והארמים באים למלך יהודה, ליושפט, רוצים להרוג אותו, מפני שהוא היחידי שנראה שם מלך, ואז הוא צועק אל השם, והם מבינים שזה לא הוא, ואז איש מהארמים, נאמן כנראה, מושך בקשת לתומו, ויורה חץ, ובהשגחה פרטי פרטית, החץ הזה נכנס למלך ישראל בין השריין ובין הדבקים, נכנס לו בתוך הלב והורג אותו. באמת כל עם ישראל חוזרים למקומם לשלום, היחידי שלא חוזר...
לא הורג אותו במקום.
כן, במשך כל על ה...
כל היום.
כל היום הוא היה מועמד במרכבה.
המלך היה מועמד במרכבה נוכח
העם. אמרו שזה...
אז שתפו את המרכבה שלו. מצווה
גדולה שהוא עשה, לא?
כן. אנחנו לא מדברים עכשיו על המצוות של אחאב, אנחנו רוצים להתמקד בסיפור הזה של מיכה. ואנחנו דיברנו בפעם הקודמת, ואנחנו עוברים על זה עכשיו בקצרה, בקצרה, על המקומות בתוך ספר מיכה שמסגירים קשר לסיפור הזה. אז מי שלא קיבל את זה, לא, מי, הנה.
אז, זה אותו אחד?
או, זה השאלה. אז על פניו, אי אפשר בשום אופן להגיד... רגע, את זה כדאי לחלק עכשיו. רגע, אבל אני צריך אותם, אז אחרי זה אני אחזיר לך אותם, בסדר? את שני אלה עוד תביא לי ואחר כך אני אביא לך אותם, וזה אלה של היום. אז על כל פנים, אז ראינו בתחילת השיעור הקודם את הטיפשים המחקרים המבקרים שטענו שהמילים שימעו עמים כולם בסוף הסיפור של מיכאי ובן נמלה הן שטולות. גם הם הבינו שיש קשר בין שימוע עמים כולם. ספר מיכה מתחיל, תקרא את שני הפסוקים הראשונים במיכה.
דבר השם עושה מיכה המורשתי בימי אותם אחת יחזקיה מלכי יהודה שגדל שומרון לירושלים. שימוע עמים כולם, הקשיבי ארץ מלואה, והיא אדוני אלוהים,
בכם לעד אדוני ויחל קודשו. אז שלוש המילים הראשונות הם שימו עמים כולם, והטמבלים האלה הם כתבו שהמילים האלה הם שתולות מטעות של עורך הספר שחשב שמיכאי הוא בן אמלה. הוא
מי זה הטמבלים?
מורשת המקרא.
כתבתי את זה ביקורת המקרא, כתבתי את זה, ציטטתי פה מערך ויקיפדיה, גם בערך בערך מיכאי הוא בן אמלה, וגם בזהו. אני אקרא לכם את זה, טוב, אם אתם רוצים. טוב, אז
רשעים
הם טמבלים, הם מצאו כביכול איזה בדל של ראייה לדעתם, שמצאו איזה תרגום אחת מהנוסחאות לתרגום ה-70.
מה זה אומר שמלים שטולות?
כאילו זה טעות,
מי שניסח הוא חשב, וואלה זה היה נראה לו דומה.
הנה מיכה כביכול
מי שכתב את זה,
הם מצאו איזה נוסח אחד מכל הנוסחים של תרגום ה-70 שלא מופיעים בו המילים האלה שימו עמים כולם בסיפור של מיכאי בן אמלה, וברור שהוא היה מיוסד. אני אקרא לכם את השטות הזו. יש לציין שמילים אלו אינן מופיעות באחד מנוסחיו של תרגום ה-70 לספר מלכים, אשר הסתמך כנראה על כתב יד עברי שבו לא היו מילים אלו. עובדה זו מחזקת את ההשערה כי מילים אלו אינן אך ורק תוספת שביקשה לזהות בין שני הנביאים. טוב, עד כאן דברי הבאלה. עכשיו אנחנו רוצים להראות, וזה הראינו בעריכות בשיעור הקודם, שהקשר בין מיכאי ובין אמלה לבין ספר מיכה לא מתמצא רק בשלוש המילים האלו, אלא הוא שזור וזרוע לאורך כל אורכו של הספר, של ספר מיכה. אז אני חוזר על זה בקצרה. אז אמרנו שימו עמים כולם, זה הקשר הראשון. אחר כך דיברנו, טוב, אני אומר לפי הרמה של ה... אז יש פה בפרק ג' פסוק ה' במיכה, יש נבואה על הנביאים. כה אמר אדוני על הנביאים המתאים את עמי, הנושכים בשיניהם וקראו שלום, ואשר לא ייתן על פיהם וקידשו עליו מלחמה. זאת אומרת, הם אומרים כל הזמן יהיה שלום, לא יהיה, הכל יהיה בסדר, ומי שלא יעז ולא יגיד כמו שהם אומרים, אז הם קידשו עליו מלחמה. במקום להילחם במלך שרוצה לעשות מה בא לו, למלך הם אומרים הכל יהיה בסדר, ואת המלחמה הם מפנים. זה מזכיר את הסיפור של צדקיה בן כנענה עם מיכאי ובן אמלה. 400 נביאים אומרים שלום, עלה והצלח ונתן השם ביד המלך, ואשר לא ייתן על פיהם מיכאי ובן אמלה וקידשו עליו מלחמה. נתן לו סטירת לחי, ויכה צדקיה בן כנענה את מיכאי על הלחי. ואז הוא כותב, לכן לילה לכם מחזון וחשיכה לכם מכסום, ובא השמש על הנביאים וקדר עליהם היום, ובושו החוזים וחפרו הקוסמים ועטו על השפם כולם, כי אין מענה אלוהים. זאת אומרת, זה במיכה פרק ג' פסוקים ו' ז', עכשיו קראתי ו' ז', ה' ו' ז' קראתי. מה זה לילה לכם מחזון וחשיכה לכם מקסום? זאת אומרת, ובושו החוזים וחפרו הקוסמים ועטו על שפם כולם, כי אין מעלה. פתאום הם יעטו את הבגד על השפם, הם לא יוכלו להגיד כלום. זה כמו...
בזמן של הבילות, בצורה.
מתרגום חופשי לא ידעו איפה לקבור את עצמם.
לא ידעו איפה לקבור את עצמם. זה מה זה מזכיר?
מצורה.
חדר בחדר. חדר בחדר להיחווה. ואולם אנוכי מלא תיכוח את רוח אדוני ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו. כנגד כל הנביאים השפנים שמחניפים למלך ואומרים לו מה שהוא רוצה לשמוע, אני אמרתי מלא תיכוח את רוח השם ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו. זאת אומרת, אני אמרתי לו אם אתה תעלה אתה תמות. אפשר להגיד שעדיין זה לא מוכרח. אחר כך ראינו בפרק ד', נתחיל מפסוק י'. אתה היית פה מורלי בשיעור הקודם?
כן.
אז כתוב ככה, חולי וגוחי בת ציון כיולדה, כי אתה תצאי מקריה ושכנת בשדה, ובת עד בבל ושם תנצלי, שם יגאלך אדוני מכף אויבייך. פסוק י' א', הייתי צריך להתחיל מי' א'. ואתה נאספו עלייך גויים רבים, האומרים תחנף ותחס בציון עינינו. המון המון גויים נאספו כעת לירושלים, פרק ד', פסוק י' א'. נאספו לירושלים למלחמה כדי לראות איך ירושלים תיפול בידיהם ותתחנף אליהם ועיניהם תחזנה במפלת ציון, לא ברחמים, באכזריות. אתה מבין מה עשה מתקן התפילה, שהוא לקח את המילים ותחזנה עינינו שובך לציון ברחמים, הוא לקח אותה מכאן, ותחז בציון עינינו ותחזנה עינינו בשובך לציון. הם אמרו ותחז בציון עינינו ותראה עינינו במפלת ציון, אנחנו מבקשים תראה עינינו בשובך לציון. על כל פנים, אז כל הגויים נאספו לראות במפלת ציון, והם לא ידעו מחשבות אדוני ולא הבינו עצתו, כי קיבצם כאמיר גורנה. זאת אומרת, הם חושבים שהם התקבצו בשביל לראות את מפלת ירושלים. באמת הקדוש ברוך הוא קיבץ אותם בשביל שלירושלים יהיה קל להיפרע מהם ולהניש אותם ולהתגבר עליהם, לנצח אותם, לדוש אותם כמו שדשים אמיר בגורן. ואז הוא אומר, קומי ודושי וציון, כי קרנך אשים ברזל ופרסותייך אשים נחושה ודיקות עמים רבים וחרמתי לאדוני ביצעם וחילם לאדון כל הארץ. אז זה מאוד מובן הפסוק הזה, קומי ודושי.
זה
עבוד. מה? מה עבוד? מה זה קרנך אשים ברזל? מה זה קשור קרנך אשים ברזל? תגיד, פרסותייך אשים נחושה, מה צריך בשביל הדוש? פרסות נחושה. צריך מורג חדש, חרוץ חדש בעל פיפיות. אבל למה צריך שהקרן יתייס ברזל? על כל פנים, קרן ברזל בכל התנך יש לנו רק פה ושם, אין עוד קרני ברזל. ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, בסיפור של מיכאי ובן ימלא. פסוק הבא, אתה תתגודדי ואת גדוד, מצור שם עלינו, בשבט יקו על הלכי את שופט ישראל. איפה יש סתירת לכי? ויקה את מיכאי על הלכי, בשבט יקו על הלכי את שופט ישראל. זאת אומרת, החרפה של עם ישראל היא ששמו עלינו מצור, ושאת החשובים שבישראל נתנו להם סתירת לכי. מאיפה זה לקוח? מהו מקור ההשראה של המילים האלו? זה ברור שזה הסיפור.
איפה יש מצור?
מה? בסיפור של מיכאי אין מצור. אבל פה הוא מדבר כל הזמן על מצור. מההתחלה הוא דיבר על מצור.
מצור יש, אבל אתה בכלא. מצור שם עלינו.
אם הוא מתכוון לכל...
בסדר,
אבל... בדיוק להקביל מול מה שקרה שם.
לא הכל, אבל את ההשפלה של שופט ישראל, הוא נותן דוגמה שממש מזכירה.
וגם שם היה מצור, שם אותו בכלא.
טוב, שם היה מצור פרטי, אבל פה הוא...
פרטי, הוא נאור שיש על ישראל.
גם סתירת לכי, אז שם יהיה
את הפרטי. או, פה זה מקים את...
שופט ישראל, את האנשים החשובים שבישראל. דיברנו על כך ששני המלכים היחידים שמוזכרים בשמם בספר מיכה, חוץ מבכותרת, לא אחז, לא יותם, לא חזקיה, לא מנשה, וישתמר חוקות עומרי, וכל מעשה בתחאב, ותלכו במועצותם, למען תתירתי אותך לשמה, ויושביה לשריקה, וחרפת עמי תיסאו. מיכה פרק ו' פסוק ט' ז'. אז המלכים היחידים שמוזכרים, הם אחאב ומשפחתו.
סתם, לגבי המצור הזה, אי אפשר לתלם מהדמיון שבסיפור של בן יחיא ובן ימלא, לבין ירמיהו, נכון? שירמיהו שהוא גם ניבא וגם שמו אותו בכלא וגם אמרו לו שאין סיכוי
שגם גם על זה דיברנו, נכון?
נכון, אני רק אומר ש... לא, אני אומר ששם זה כן היה קשור למצור.
נכון.
של ירמיה.
נכון.
אז זה אותו אחד?
גם פה זה קשור למצור. הסיפור הראשון, לפי חז"ל... לפי חז"ל, הסיפור הראשון, של המפגש הראשון בין אחאב למיכאי ובן ימלא, זה בשעה... מה, תיאשת?
לא, אני פה.
שהארמים צרו על שומרון בפעם הראשונה, אז כתוב שאיש נביא בא לאחאב ואמר לו, ראית את כל ההמון הגדול הזה? הנני נותנו בידך היום הזה, וידעת כי אני השם. חז"ל אמרו, מי זה הנביא הזה? זה מיכאי ובן ימלא.
זה גם אותו אחד של הקנינה?
כן.
אבל אחאב אומר, שזה, שהוא תמיד מנבא על עברה.
נכון, ורוב הפעמים הוא מנבא עליו. לפי חז"ל רוב הפעמים. בכן הנה, זה הפעם היחידה שהוא ניבא עליו.
על כל פנים, אני נותן עוד שתי דוגמאות. יש פה אנשים שמתעייפים כי הם שמעו את זה כבר פעם קודמת. אז אמרנו, לכן תיתנו שילוחים על מורשת גת. אז אמרנו, וישתמר חוקות עומרי וכל מעשה בטח אב ותלכו במועצותם. זאת אומרת, עומד מיכה המורשתי שמתנבא בשלהי ימי בית ראשון בימי המלכים האחרונים של בית יהודה, אחרי שאחאב איננה, מלכות ישראל איננה, ומשהו, המלכים היחידים שהוא מזכיר בכל הספר הם עומרי ובנו אחאב.
ואיזה הקשר הוא מזכיר אותם?
שאין, אתם בית יהודה הולכים ומתנהגים כמו אחאב, כמו אחאב עומרי, שהיו שפל מוסרי, שפל רוחני מעין כמותו.
לא מוסרי.
נבות. אם כבר אמרנו נבות, חז"ל אמרו שהרוח הזו שעמדה ועמדה, זה רוח נבות הישראלי. יש גם רמז לזה, ושמתי שומרון לאיי השדה למטה החרם. תסתכלו בפרק א' במיכה, ושמתי שומרון, בהתחלה, שמתי שומרון לאיי השדה למטה החרם, והגרתי לגיא אבניה. נכון? אז שמתי שומרון לאי השדה למטה החרם.
איזה פסוק זה?
פסוק ו'.
למה?
למטה החרם.
למה?
זאת אומרת, כנגד מה שאתם עשיתם לשומרון, שאתם עשיתם מהכרם גינת ירק, החורבן של שומרון גם יהיה בזה שכל הבתים שלה יוחרבו וכולה תהפוך למטה החרם. למפאי חרם. זה מעניין, נכון? שבאותה לשון שמנבא מיכה את החורבן של שילה, ושמתי שומרון לאיי השדה למפאי חרם, מנבא ירמיהו את הגאולה של שומרון. עוד תתעי חרמים בערי שומרון, התעון התרעים וחיללו. על כל פנים, על כל פנים, אז זה הדברים שאמרנו. אמרנו עוד איזה כמה דברים. אחד הדברים הכי יפים שאמרנו והסברנו אותו רק בצד אחד, אני אסביר אותו בצד שני. נבואת נחמה של מיכה, לפי הפשט היא נבואת נחמה, וככה מתרגם אונקלוס ורשי: אסוף אסוף יעקב כולך, קבץ הקבץ שירית ישראל, יחד אשימנו כצון בוצרה, כעדר בתוך הדוברות תהימנה מאדם. עלה הפורץ לפניהם, פרצו ויעבור ושער ויצאו בו, ויעבור מלכם לפניהם ואדוני בראשם. מיכה פרק ב' פסוקים ב' י' ג'. עוד פעם, מה כתוב כאן? כשעם ישראל יאסוף, כשהקדוש ברוך הוא יאסוף את עם ישראל מחדש ויחזיר אותם לעריהם, הם ידמו כמו צון שיש בראשם מלך, ויעבור מלכם לפניהם ואדוני בראשם.
לא אמרת את זה ככה שבוע
שלי. לא אמרתי את זה ככה, אמרתי רק את הצד השני. אבל את הפירוש שלי בן עזרא ושל רד"ק, אבל גם לפי הפירוש הפשוט שזה נבואת נחמה, זה מתאים פרפקט, זה מתאים נפלא. שכנגד עם ישראל שחזרו מהמלחמה עם ארם כצאן
אשר
אין להם רועה, ישובו פה ויעבור מלכם לפניהם ואדוני בראשם. טוב, וגם אמרתי את אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי יושב בחושך אור לי, השם אור לי, שזה הזכיר לי את הישיבה של מיכאי ובן ימלה בבית הכלא. זה היה תמצית השיעור הקודם.
על פני חצי שיעור
אסור מן התורה, אסור קשור לשיעור של שבוע שעבר. ובסוף השיעור הייתה שאלה נפלאה מאוד של הרב אורי שהיה פה בשיעור הקודם. הוא שאל, אז מה כל זה אומר? זה הרס לי את כל השיעור. מה אתה שואל מה כל זה אומר? הרב אורי גנץ. אז אני לא, אין לי תשובה שלמה על מה זה אומר. אמרתי שבואו, כן, יש להם אותו שם מיכה ומיכאי ובן ימלה.
וגם שמצאת שיש פעם אחת שהוא כתוב מחיה.
וגם שמצאתי שפעם אחת כתוב, כן, בספר,
דיברנו בשיעור הקודם גם על כך שמיכה הוא בן עמלה, הוא הנביא, סליחה, מיכה המורשתי הוא הנביא היחידי שמוזכר לא, לא רק בספר נבואותיו אלא גם בספר נבואות של מישהו אחר. הוא מוזכר בספר ירמיהו, ירמיהו מספר
יונה בן חפר מגת.
יונה, כן,
בספר נבואות של מישהו אחר, ספר נבואה.
אה, נבואה.
מה?
מה הכללים שמתי שכתוב מיכיהו או כמו ירמיהו, למה זה לפעמים ככה?
שכונה.
ישעיהו, בכל התנ"ך רק ישעיהו, אין ישעיה, רק בחז"ל.
מה ההבדל ביניהם?
בכללי, לפני חורבן בית ראשון יש גם עם ו' בסוף וגם י"ק בלי ו' בסוף. אחרי חורבן בית ראשון יש רק י"ק בלי ו' בסוף. מעניין.
Okay.
יש איזה מאמר של הרב ראובן מרגליות בספר המקרא והמסורה. מאוד מאוד מעניין. נחזור לענייננו. אז למה? אז אי אפשר להגיד שזה אותו אחד, פני שיש באמצע איזה 140 שנה בין מיכה ובין עמלה בימי אחאב לבין מיכה המורשתי.
הנכד שלו שקראו על שמו.
אז הנכד שלו שקראו על שמו, גלגול נשמה שלו. בכל זאת, זה ככה אמרתי אתמול, ואז בשיעור שעבר, ואז הרב אורי שאל את השאלה. כאילו אם הוא היה אומר את זה לפני, הייתי מנסה להגיד שאלה יותר טובה מה התשובה. אז ניסיתי קצת...
יש להם 40 שנה?
140.
זה לא סכום שיש לי את כזה...
כן, זהו, 40 שנה.
כאילו היינו מסדרים את זה.
כן, לגמרי.
טוב. אז... אז טוב, אז דבר ראשון, אז מה שאנחנו בעצם רואים זה שהנבואה בשלהי ימי בית ראשון של מיכה המורשתי נעשית מתוך השראה של הסיפור של מיכה ובן עמלה. הכל הוא רואה דרך המשקפיים האלה. יש עוד רמזים שאני לא הבאתי יותר ממה שזהו, גם כאן הבאתי עוד דברים.
זה מה שהבאתי לפניכם.
כתוב.
אז בוא אני אגיד ככה מה חשבתי ואתם תעזרו לי. אז קודם כל הקשר בין מנשה לאחאב הוא פשוט. אחאב הוא הראשון ממלכי ישראל שמייבא עבודה זרה מחוץ לארץ. כל העבודה... מה?
איזה הבעל?
את הבעל ואת השרה ואת השטורת. כל העבודה זרה שעבדו בימי המלכים.
עד אחאב.
עד אחאב זה היה...
עבודה עברית.
מה? עבודה עברית. כביכול, זה משפט נורא והיום. אבל עבודה זרה ישראלית.
שיתוף.
כל הסיפור של העגלים שעשה ירובעם, הם היו נתמכים באידיאולוגיה יהודית.
זה
סמלים מאוד יהודיים. מה?
שור?
אנחנו דיברנו על זה, דיברנו על זה ששור...
סמלים מאוד יהודיים. כל העבודה זרה.
אני אסביר את זה עכשיו בשתי מילים.
מסביר.
שני עגלים שעשה ירובעם הם בעצם שני כרובים. דיברנו על זה שבספר ביחזקאל כתוב שיש ארבעה פנים לכל אחת מחיות של המרכבה, ויש שם פני נשר, פני אריה, פני אדם ופני שור. פעם אחת כתוב פני נשר, פני אדם, פני אריה ופני שור, ופעם אחת כתוב פני נשר, פני אדם, פני אריה ופני כרוב. והכרוב הוא שור, וכתוב בפירוש שהוא המראה שראיתי על נהר כבר. זאת אומרת, יחזקאל משווה בין שתי המראות. הכרובים היו היו פני, הם היו, כן, כתוב במדרש שהרמב"ן מביא בפרשת כי תישא, שאתם לוקחים אחת מ, לא זוכר איך הוא אומר את זה, בקיצור, מהחיות המרכבה שלי ועובדים אותה. עכשיו מה שהתכוון,
זה לא מפניך בעגל כאילו?
כן, הם אומרים אותו דבר, אלה אלוהיך ישראל אשר ילוך מארץ מצרים. ומה שמתכוון, כן, ירובעם מתכוון להגיד, אני אהרון הכהן. שני הבנים שלו הוא קרא לו אחד נדב ואחד אביה, כמו נדב ואביהו. והוא שם אותם, את שני הקרובים, בשני הקצוות של ממלכת ישראל, בבית אל ובדן, כאומר, כל הארץ קודש הקודשים. וכל עם ישראל...
כהנים.
הם כהנים, מקצות הארץ, אשר לא מזרע אהרון, כתוב, זה מודגש כמה פעמים, שהוא עשה לו כהנים, מקצות הארץ, לא מזרע אהרון, כולם כהנים, כל מי שרוצה, החפץ ימלא ידו, ויהי כהן, נכון? אז כל הארץ, קודש קודשים, וכל העם כהנים. וזה היה מגובה...
חזור אחרית הימים.
ממש. היה על מצילות הסוס, קודש להשם. הציץ, על מצילות הסוס, קודש להשם. והיה יעים... זה המון נבואות, זה מתאים. זה ברור שזה אמת, רק כל הבעיה בכל...
קדים
את זמנו.
אז... קצת יותר.
מה?
כאילו זה נשמע סבבה מדי.
זה היה סבבה, על הכיפק. הוא לקח טובי האידיאולוגים בשביל...
בסדר, אבל כל הבעיה זה שהוא רק עשה את זה אז, כאילו...
לא, הציגי מסתייג.
טוב, אבל זה טרם זמן. לא, זה לא רק הקדים את זמן, זה
הקדים את זמן. הוא היה בלגניסט רציני, רק הוא עשה את זה...
הוא עשה את זה
למטרות ככה.
הוא לא עשה את זה מציווי, לא עשה את זה סתם... וואלה, בובו,
נפלו, נשבש.
זה היה ניסיון שכנוע.
שכנוע, כן, הוא עשה את זה למען, הוא פחד שעם ישראל יחזרו לבית.
למה צייר את זה מול מושחת? הוא רצה להיות שעם ישראל יהיה קדוש.
לא, 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 לא.
ממש לא, ממש לא.
כתוב שם בפירוש, ואתה יעלה העם הזה לירושלים, ושבו אל בית יהודה, שבו אל מלך יהודה, אז לכן אני, ויבאץ המלך, והיה שני גליזה. הכל אינטרסים פוליטיים. נחזור לענייננו, זה לא הנושא שלנו. רק מה, עד ימי עומרי, עם ישראל עובדים, עבודה זרה, זה עקום, אין עקום מזה להגיד דבר כזה, עבודה זרה ישראלית. כי הקדוש ברוך הוא... מה? נכון, אבל בימי המלוכה, עוד רגע נדבר על ימי השופטים. גם ימי השופטים מסתיימים במיכה. אבל... וכאילו... מה? גם מיכה וגם?
מיכה היו.
מיכאי הוא גם מיכאי וגם מיכאי, נכון. עוד רגע נדבר עליו. על כל פנים, אז מה, התייאשת? אני קשה לי עם זה. לא, אבל אתם צודקים. אני פשוט צריך להיות פחות רגיש. כל פעם נראה לי שאני אמרתי איזה משפט דפוק ומישהו התייאש מזה. אז נחזור לענייננו, עוד פעם, מיכאי. אז עד ימי אחאב העבודה זרה היא עבודה זרה ישראלית. זה עקום להגיד את זה, אין דבר עקום מזה. הקדוש ברוך הוא שהתגלה לנו אמר לא תעשה לך פסל, כל תמונה. ומה לעשות, זה הדמיון. גם בפסל מיכה הראשון, אם כבר אמרנו, גם בפסל מיכה הראשון יש שם את הדבר הכי הזוי, שהאימא של מיכה אומרת קדוש הקדשתי מידי לשם יוד קי וב קי לעשות פסל ומסכה.
השם מלבל אותנו, בקודש הקודשים יש קרובים.
בסדר, יש לך תירוצים טובים. על כל פנים, אז מיכה, אז אחאב הוא הראשון שמכניס עבודה זרה מבחוץ.
אני לא יודעת, אבל יש עדיפות
בימי המלוכה.
יש עדיפות לעבודה זרה הארץ ישראלית, כאילו? למה אני שואל? כי כתוב בתורה שאתם באים אל ארץ.
נכון, בתואבות הגויים. זה שונה, זה שונה. למרות שהתנך כל הזמן, התנך כל הזמן מדגיש, נכון. התנך כל הזמן...
זה מקום שזה בשיתוף.
נכון. התנך כל הזמן מדגיש את הצד שזה שווה לעבודה זרה גמורה. אבל בתוך עם ישראל, האידיאולוגיה שהלכה, ההבנה שהלכה, שהתנך בכלל לא מתייחס אליה, היא שזה בכלל לא נקרא עבודה זרה. זה בסדר, הם היו בטוחים שהם עובדים את השם. אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. זה לא השתורת. והראיה הכי גמורה על כל הדבר הזה, זה שיהו מלך ישראל שהצליח מה שלא הצליחו אליהו ואלישע. הצליח להשמיד את עבודת הבעל מישראל, את העבודה זרה המיובאת, הוא בעצמו עבד את הבעלים.
המיובאים?
לא.
העגלים.
העגלים, מה אמרתי? לא את הבעלים, את העגלים. הוא בעצמו.
אחרי,
לפני, תמיד. הוא לא ראה בזה סתירה. הוא נלחם מלחמת חורמה. אף אחד בעולם לא נלחם כמו. הוא הצליח להשמיד את עבודת הבעל מישראל. לכמה וכמה דורות. ובמקביל הוא עבד את העגלים. הוא היה בטוח שעובד את השם.
אז מה, אז מי שיצר את הארצי-ישראלית הזאת, הוא היה בעל אינטרסים, אבל הוא עשה עבודה בעיניים טובה וכולם מאמינו לו?
כן.
גם זה מלא מגן דוד.
מגן דוד, היה בתי כנסת.
כחול לבן.
אז זה זה הסיפור. אחאב הראשון שמייבא את עבודה הזרה של הגויים, של השטורת, אלוהי צידונים, לוקח לו את איזבל, בת את בעל, מלך צידונים לאישה, ומביא לפה בעל, ועושה בית בעל, מקדש לבעל בשומרון, ומביא לפה את האשרה. רגע, נאמרתי בימי המלוכה. בימי המלכות, זאת אומרת, דוד ניקה, שאול ודוד ניקו את ארץ ישראל מעבודה זרה, והראשון שמייבא עבודה זרה ממחוץ, זה אחאב, וזה משבר נורא. הראשון שמביא את הסיפור הזה של עבודה זרה חוצניקית ליהודה ומשכנע את יהודה זה בימי מנשה, והנבואות האלה של מיכאיו הם בימי מנשה. זאת אומרת בימי אחז ומנשה, שניהם עושים את הסיפור הזה, שניהם אחז ומנשה, על שניהם כתוב שהם הקריבו את בניהם לעבודה זרה, למלכום, למולך, שיקוץ.
אבל מנשה לא מוזכר בהתחלת
מיכה. נכון, חזל אמרו שהוא לא נזכר בגלל שהוא לא היה מלך כשר, נזכרו רק מלכים.
לא, אבל החזל
היה כשר. אחז לא היה כשר, אבל החזל...
אבל יש אחד לפני
אחד אחריו. לא יודע למה, חזל
אמרו... רק כדי לא לסיים.
בסדר עולם רבה, כתוב, שהוא ניבא גם בימי מנשה.
העגל לא פותח מתוך אינטרסים.
העגל לא. העגל זה, 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 זה טעות.
זה טעות, זה פדיחה.
אפשר להגיד אולי שמשמעות השם מיכה זה שמבחינת הכי עמוך, הכי חי.
או, או. אז עכשיו, מה המשמעות של מיכה? אז מה המשמעות הפשוטה של מיכה? זה עכשיו אנחנו נגיד. זה קצת כתבתי פה.
אני אגיד לך את זה שבוע שעבר.
אז בואו נקרא, בואו, דף המקורות של השיעור הזה. וישוב אבן את הבמות אשר איבד חזקיהו אביו על מנשה. כן, הזיקה של מנשה לאחאב מוזכרת בפסוקים פעמיים. והיה כמזבחות לבעל ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל. וישתחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם. זאת אומרת, הכתוב מכתיב על מנשה שהוא עשה כאחאב. ואחר כך גם בעונש, ונתיתי על ירושלים את קו שומרון ואת משקולת בית אחאב. ומחיתי את ירושלים כאשר ימחה את הצלחת ומחה והפך על פניה. עכשיו, מה הפירוש של המילה מיכה או מיכיה? ברור שהפירוש הפשוט הוא מי כהשם. איזה שם מקביל למשמעות הזו? שם אחר של השם? מיכאל. השם מיכאל מופיע בתורה? חידה.
סתור בן מיכאל.
סתור בן מיכאל, יפה מאוד.
זה כתוב פה.
סתור בן מיכאל, זה אחד המרגלים.
אני דוד מיכאל.
אמר רבי יצחק, דורשת הגמרא את ה... את הדורש רבי יוחנן את השם שלו לא כמו הפשט. הפשט של מיכאל,
מיכאל
זה מיכאל, מי כמו השם אלוקנו, אין כאלוהינו, מיכאל אלוהינו,
מיכאל.
אמר רבי יצחק, דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מרגלים על שם מעשיהם נקראו, ואנו לא עלתה בידינו אלא אחד, סתור בן מיכאל, סתור שסתר מעשיו של הקדוש ברוך הוא, מיכאל שעשה עצמו שון סגי נאור מח. מה זה עצמו?
קדוש ברוך.
את השם. מח.
אה, זה
לא חי. אה, שבק. מה? הוא עשה את צונאו של הקדוש ברוך הוא מח. מח זה נמוך. כמו כי ימוך אחיך. זאת אומרת, הוא השפיל את כבודו של הקדוש ברוך הוא. מה?
גם לדניאל מוזכר מיכאל.
נכון, מיכאל שר ישראל. כן, אבל אני אומר בתורה הוא כבר מוזכר, ובתורה הוא מוזכר בתור הפוך, הוא שם של מרגל רשע, אחד משנים עשר המרגלים שהביאו, אחד מעשר המרגלים שהביאו דיבת הארץ רעה, הוציאו דיבת הארץ רעה, וחזל דרשו את השם הזה בהזדמנות הזו לא במובן של מיכאל, שזה הפשט, אלא מח-אל. כביכול עשה את צונאות של הקדוש ברוך הוא, את הקדוש ברוך הוא, מח. עשה את הקדוש ברוך הוא קטן, כביכול אין בעל הבית יכול להוציא כליו משם. הקדוש ברוך הוא לא מספיק חזק בשביל לנצח את הגויים היושבים בארץ. עכשיו באמת, כל הסיפורים האלה של מיכה, זה מקומות שהביאו את שם השם לשפלות שאין כדוגמתה. אז אמרנו, אז קודם כל מיכה של ספר שופטים, נכנס לספר שופטים, אין שפלות כזו. שעושים פסל לשם הוויה. ועובדים שם עבודה זרה, ומשתמשים בייחוס של משה. נער שם הלוי, שהוא הכהן בבית מיכה, הוא יונתן בן גרשום בן משה. נכדו של משה רבנו.
זה כתוב מפורש, זה מדרש.
כתוב מנשה, ויש שם נון תלויה. וזה ברור מההקשר. כי כל הזמן כתוב שם, מה הביאך הלום, מה אתה עושה בזה, ומי לך פה. אז זה המון מילים שמזכירות את משה רבנו. וכתוב שהוא לוי, זה ברור שם שהוא נכד של משה רבנו. ומשתמשים בייחוס שלו בשביל לעבוד עבודה זרה. אז כביכול יש שתי שפלויות. קודם כל, יש שפלות בעצם זה שאפשר לשאול מי כאל. אנחנו בכל יום בשלי התפילה אנחנו מתחילים אין כאלוהינו, ואחרי שאנחנו אומרים אין כאלוהינו, אז אנחנו שואלים מי כאלוהינו. אבל אם
למה לפני זה אנחנו שואלים מי חמוך באלים השם, מי
חמוך. אז כששואלים מי חמוך באלים השם, זה כבר איזושהי שפלות. והראיה שחזל אמרו שפסלו של מיכה עבר את הים. תסתכלו פה, הבאתי את זה. ועבר בים צרה ויקה בים גלים, אמר רבי יוחנן, זה פסלו של מיכה. בואו נקרא את הכל פה, מה שכתוב פה. תניא, רבי נתן אומר, מגרב לשילו, או מגרב, אני לא יודע איך קוראים את זה. שלוש.
שלושה מילים.
והיה אשן המערכה ואשן פסל מיכה מתערבין זה בזה, ביקשו מלאכי השרת לדוחפו. לדחוף את האשן של...
ליד בית המקדש, ליד המשכן הוא עושה...
בית המשכן.
לא, אני אומר...
כן, הוא עושה. ליד בית המקדש עושה... אמר להן הקדוש ברוך הוא, הניחו לו, שפתאום מצויה לו עוברי דרכים. הוא היה מכניס אורחים גדול. וכתוב שם... מה? לדחוף את האשן המשותף. פה רשי אומר לדוחפו למיכה.
כמה שרוצה, אחי.
ועל... ועל דבר זה נהנשו אנשי פילגש בגבעה. על איזה דבר? אומר רשי, על פסלו של מיכה שלא מיכו ישראל בידו, נהנשו אנשי פילגש בגבעה. אמר להם הקדוש ברוך הוא.
למי? אנשי פילגש בגבעה? מה הקשר?
שזה היה באותה תקופה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בכבודי לא מחיתם, על כבודו של בשר ודם מחיתם, על אישה, על פילגש אתם מוחים. מוחים עם חטא, לא מוחים עם חטא. על כבודו של בשר ודם אתם מוחים.
מי זה? אנשי פילגש בגבעה?
לא, אנשי עם ישראל.
עם ישראל מתקבצים. כן, הוא שלח להם את האיברים של הפילגש, אז הם נבלו והם באו להילחם.
אבל זה שמחללים את...
וזה שמחללים ועובדים עבודה זרה, והאשן מתערב באשן של שילו, על זה לא מחיתם? זה נקרא, בכבודי לא מחיתם, בכבודו של בשר ודם מחיתם, זה נקרא ששונאו של הקדוש ברוך הוא נעשה מח. כבוד בשר ודם חשוב יותר מכבוד ישראל.
לפני שנייה השם אמר, אני רואה שפתאום יצאו לעבור דרכים.
בסדר, אז בגלל זה... מילא לא מתנקמים אישית בו, אבל אתם...
מילא שאתם לא מוכרים על כבודי ואתם גם לא מוכרים על כבודכם, אבל אם על כבודכם, כאילו על כבודכם, על כבוד...
כבודו בשר של בשר ודם.
זה לא אדם, זה לא אדם אלי, זה מלאכי השרת.
זה מלאכי השרת, זה בן אדם.
לא.
כן, זה מלאכי השרת ביקשו.
לא, רגע, שנייה אחת. ביקשו לדחוף את האשן של מי... של...
כן,
של
מלאכי השרת ביקשו. כן, זה כמו
הקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, את האשן הזה אל תדחפו, כי זה של עם ישראל של מיכה שמכניס אורחים. אבל אם עם ישראל מוחים על כבוד אישה ועל כבודים לא מוחים, אז זה נכנס.
אנחנו כולנו אומרים אותו דבר. לא צריך להגיד. אני בכלל לא כל זה מבין את הטענה של
הקדוש ברוך הוא. לא יודע, כאילו, מה אנחנו מכירים, כולנו מכירים על איזה שהוא עיוות שיש בעולם, גם בארצנו הקדושה, יש כל מיני זה, כאילו לא יודע, אנחנו משנים טוב בלילה.
זה בעיה, באמת בעיה, מאוד בעיה.
זה בעיה. לא נכון, מי אמר שאני צריך עכשיו ללכת לארץ?
הקדוש ברוך הוא אמר את זה.
בימים ההם אין מלך בישראל, עכשיו יש מלך.
אז עכשיו, רגע, הזמן שלנו קצר.
מה, בגלל שאין מלך?
אני אומר, לא, אני אומר שמתי שמתעוררים לכבוד של משהו,
יש מלא ישנים. מלא ישנים, כשישנים בסדר,
כשישנים
נכה. אבל כשמי... בסדר, התעוררת בזה, אז עכשיו תבינו על מה באמת אתם צריכים
להורד.
אז אמרנו שהסיפור הזה של פילגש בגבעה זה מח... שונאו של הקדוש ברוך הוא. כל הסיפור שם זה סביב, זה עבודת השם מבולבלת שעובדים פסל בתור הקדוש ברוך הוא. ותקראו שם, זה סיפור הזוי של, של מח שונאו של הקדוש ברוך הוא. ובסופו של דבר זה מביא לחורבן שלו. התפיסה האלילית הזו, התפיסה האלילית הזו היא מגיעה אפילו לתוך שילה, והם מתנהגים כאילו זה של הסבתא שלהם, ומח שונאו של הקדוש ברוך הוא עד שמביא לחורבן שלו. וזה מזכיר לי ש בספר ירמיהו מוזכר הסיפור של מיכה בהקשר הזה, שירמיהו מתנבא כשלא יהיה הבית הזה. אתה לא היית בשיעור הקודם, למדנו גם את פרק כ"ו בספר ירמיהו, ששם כתוב שירמיהו אומר כשלא יהיה הבית הזה. אתה זוכר? אתה זוכר את זה מספר ירמיהו, לא ממני. כשלא יהיה הבית הזה, ואז תופסים אותו, רוצים להרוג אותו. אומרים, מה זה אתה אומר שכשלא יהיה הבית הזה? אז הסנגורים שלו אומרים, לא, אל תהרגו אותו. איש היה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה, קראו לו מיכה המורשתי, והוא אמר, לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים איים תהיה והר הבית לבמות יער, וחזקיהו מלך יהודה לא המית אותו, אלא אדרבה, ראה, פחד מהדברים שלו, חזר בתשובה.
יש גם אוריהו בן שמעיהו.
נכון. אז זה, זה אמרו, זה אמרו הקטגורים. אבל את הסיפור הראשון אמרו הסנגורים. אז מה הם אמרו? מיכאי הוא גם אמר שירושלים תחרב.
אותו לא הרגו.
אותו לא הרגו. אדרבה, חזרו בתשובה והקדוש ברוך הוא ניחם. טוב. מה רציתי להגיד? אני טוב. מה?
מה
יודעים? רגע, עכשיו אני רוצה בדקה הקרובה. אז מה, למה מיכה רואה את כל המציאות של שלהי ימי בית ראשון דווקא מהמשקפיים של סיפור מיכה ובן נמלה? אז יש בו את כל האלמנטים שסוררים בשלהי ימי בית ראשון. יש בו נביאים, נביאי שקר, פעם ראשונה שאנחנו שומעים על נביאי שקר זה בסיפור של מיכה ובן נמלה, תגיד לי אם אני טועה. פעם ראשונה שמופיעים נביאי שקר בשם השם, שזה מעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מח. הם אומרים הלב והצלח ונתן השם ביד המלך. חצופים. אז פעם ראשונה שיש נביאי שקר בשם השם, וזה זה, 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 זה עסק מאוד פורח ומאוד משתלם בשלהי ימי בית ראשון, מאוד פיננסי. מיכה מדבר על שומרון ועל יהודה. ושמתי שומרון, הדבר שלך זה על שומרון וירושלים, היחידי בכל הנביאים שכתוב עליו שהוא מנבא על שומרון ועל ירושלים, זה מיכה. בסיפור של מיכה ובן נמלה, הוא עומד מול מלך שומרון ומלך ירושלים. מה עוד? למה עוד? הם, כן, מיכאי הוא מתייחס לזה שהם לו איש הולך רוח ושקר כזה וטיף לך ליין ולשחר והיה מטיף לעם הזה. זאת אומרת, כל מי שמוכן להתנבות שיהיה טוב מקבלים אותו כנביא. וגם שם במילים רוח שקר זה, 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 זה מושג שמופיע רק בסיפור של מיכאי ובן נמלה, ובספר מיכה נדבר על זה כי אין לנו זמן.
אז איך מגשנו על 140 שנה האלה?
אז לא, אז זה איש אחר שרוחו של מיכאי עומדת, מיכאי ובן נמלה עומדת מולו. יכול להיות שהוא קשור אליו.
השם זה בכוונה אותו שם.
השם זה אותו שם.
אולי הוא קרוי על שמו אז הוא הרגיש מאוד מחובר.
הוא קרוי על שמו, הוא הרגיש מאוד מחובר, אבל גם המציאות, הקדוש ברוך הוא שולח מישהו.
סתם, אני חגיל להשתעשה את זה פשוט לכם, זה רצוני.
הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לשליחות דומה, אולי זה אותו גלגול. הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא שולח אותו לשליחות דומה, והסיפור של מיכאי ובן נמלה משמש לו לרקע, כי אותם אלמנטים נמצאים כאן. אז במה? בזה שהוא מנבא על חורבן שומרון, במה שהוא מנבא על, על הנביאים השקרנים, במה שהוא רואה את כל תואבת שומרון מגיעה לירושלים, וכל מעשה, וישתמר חוקות אומרי וכל מעשה בטח אב ותלכו במעצותיהם.
אז איפה מיכה הזה נמצא? מיכה המורשתי הוא בשומרון, הוא בירושלים?
הוא נמצא בירושלים בדרך כלל, הוא מנבא בעיקר על ירושלים. הפסוקים הראשונים שלו מנבאים על שומרון, על מפלת שומרון הגמורה, והוא עד לה. הוא בימי סנחריב, הוא מנבא על סנחריב, כמו שנראה בשיעור הבא.
יקר.
ברוך אדוני אלוהינו.